שלום לכם אהוביי, די מורה ורבותיי, השיר הזה נמסר בזכות אבי מורי ואמי מורתי, רב אהרן משולם בן ברוך הרץ ורב בנימין מיכל בן חווה שולמית. והשיעור על פי דברי תורתו של מרן ראש הישיבה הרב רוטנר זצ"ל. כתוב בפסוק ספר דברים בפרק י"א פסוק ד', ואשר עשה לחיל מצרים וכולי, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם וכולי, ויובדם השם עד היום הזה. ופרשו המפרשים ברמב"ן שם עד היום הזה, שהכוונה היא שלא נשאר לאלו שנטבעו בים שריד ופליט. אבל יש לתורר על נקודה זו בנס של קריאת ים סוף. לא נתפרשה דבר זה במקומה בפרשיות שמות. למה חיכו עד ספר דברים ללמדנו שלא נשאר שריד מאלו שנטבעו בים? למה לא נתפרש במקום בפרשיות שמות? רק נזכרה בחומש דברים לדור הנכנס לארץ בדברי התוכחה של משה, כי עיניכם הראות את כל מעשי השם. זה פרק י"א פסוק ז', ולכן עליכם לשמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום, למען תחזקו ובאתם ורישתם את הארץ. אז למה נתעכבה הזכרת פרט זה בתוך הנס הכללי של קריאת ים סוף עד לדברי תוכחתו של משה בערבות מואב? והנה התוכנה הכללי של ברית של ערבות מואב, מצינו חידוש אחד שלא נתפרש בקשר לברית של אוהל מועד, והוא הפרט שהברית נחרטה אף עם אלו אשר איננו פה עמנו היום. כמו שכתוב בפרשת ניצבים, פרק כ"ט פסוק י"ד. ונבוא לבאר קצת יותר על הברית המתפרשת בפרשת ניצבים. לשון הרמב״ם ימי בית שני צץ אמינות, וקיבלנו פירושו של דבר על פי שבזמן אנשי כנסת הגדולה שחטו את היצרה של עבודה זרה. אז הפירוש של הרמב״ם הוא על פי מה שבזמן אנשי כנסת הגדולה שחטו את היצר של עבודה זרה, אשר באמת פעולה זו היא בגדר קודם הזמן, שרשיתת יצרת עבודה זרה משתייכת לתקופה של ביטול הרע של ולילים כליל יחלוף, כמו שכתוב בישעיהו ב' י"ח, שהיא תקופת אחרית הימים. ואם כן, נעמדת היא לפנינו השאלה, סוף סוף, אם פעולת השחיטה שנתבצעה בימי אנשי כנסת הלאה לא באה בזמנה, הלא מוכרח הוא שיתבטא בה איכשהו הפרש ושינוי מדרגה זו מכפי שהייתה באה בזמנה הנכון וראוי לה. במה מתבטא שיעור בפעולה זו, במה שבא בתוך תחום היום הזה, לפני זמנה בתקופת העתיד לבוא? עלינו להבין, עיר פרא האדם יבלט, כמו שכתוב באיוב י"א י"ב, ואדם בטבעו בועט בהגבלות ובצמצומים. פרא שבועט, אבל מכל מקום הוא ממעלת האדם, שאף על פי שנולד כך יש פה נכונות לקבל שיעבודים והגבלות שהן כנגד עיר פרא. בכל עבודה, אף של שקר כמו עבודה זרה, יש בה אותה השתעבדות והגבלה על העיר פרא שבו נולד. והנה, בשעה ששחיטת יצחת עבודה זרה תהיה בשלמות, היינו בזמנה כמו באחרית הימים, אז כשמתבטלת השקר של שיעבוד האדם לעבודה זרה, אז עובר אותו כוח התבטלות לצד האמת ומתקיים, ותמלוך אתה השם לבדך וכל הרשע כולה כי השן תכלה. אבל בהיות ששחיטת יצרת עבודה זרה קדמה או באו לפני תקופת והיה השם למלך על כל הארץ, אז מה שקרה הוא שיחד עם שחיטת יצרת עבודה זרה נתבטל ונתרופף בכלל הכוח של התבטלות וקבלת עול. ובמקום שכוחות ההתבטלות וקבלת עול תזרמנה לצינורות הטוב וקבלת מלכות שמיים כמו לעתיד לבוא, נתחדשה אז בעולם תקופה של כפירה. בימי בית שני צץ אמינות, בית שני דווקא, שהיא התקופה הגובלת עם גמר אנשי כנסת הגדולה. ולא כשם שכל עבודה זרה עיקר כוחה היא בקבלת עול, אף שהיא לשקר, הנה עיקר כוחה של מינות וכפירה היא בפריקת עול ובהפקר הניחלי. ואם כן, במה שהשחיטה הייתה קודם זמנה, נשאר לנו שיעור, אם אפשר להתבטא כך, שצד השמאל של ביטול יצרת עבודה זרה הוא מצב של צץ אמינות. הוא מבין דבר יבין איך שכל תנועות בקווי הכפירה שפקדו אותנו במשך כל הדורות אינם אלה השתלשלות מאותה צץ אמינות של ימי בית שני בהתחלת הצדוקים. אם כן, עלינו להבין שאין שחיטת יצר רע בזמן אנשי כנסת הגדולה במקום אחרית הימים, ששוב לא נשאר מקום לתיקון נוסף בעניין זה, כמו שאין שחיטה אחר שחיטה. אלא שמעתה רואים אנו את שחיטת יצר הרע בזמן אנשי כנסת הגדולה כשחיטה של אחריה הבהמה עדיין מפרקסת. ואומנם באמת נשאר מקום לסיום התפקיד במלואו. הנה, בכל התורה כולה יש הרבה חשבונות עם גופי עבירות וחטאים פרטיים, אבל יש פרשה אחת בה מתפרשת עזרה על שורשים. בפרשת ניצבים מדבר משה ומסיר על פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. ובאמת כי דבר זה חד פעמי הוא, שפשוטו של מקרא ידבר על חשבון יסוד שורש של עבירה שעתיד לצמוח לדורות אחרי כן, ולא בגוף העבירה הקיימת כעת. מתוך ראיית שיקוציהם וגילוליהם של אקום עתיד לצמוח בבניהם אחר כך. נקודה זו מתבררת לפנינו מתוך יסודו של הרמב"ן, שהתוכחה בתורת כהנים מתייחסת לבית ראשון, וזו שבמשנה תורה לבית שני. והנה ראינו שבימי בית שני צץ אמינות, ושורש תופעת הכפירה הוא בצד השמאל של ביטול יצרת עבודה זרה לפני זמנה, כמו שהסברנו. ואף שהכפירה עוד לא יצאה לפועל בכל תוקפה, מקום הכל הגרעין הונח במעשה של שחיטת יצרת עבודה זרה והתחלת הבית, והגלגול השני של עבודה זרה הוא כפירה. שורשה של עבודה זרה יש לה ברירה להתגלגל לכפירה, כמו שביארנו. ולכן דווקא בברית של פרשת ניצבים הוזכר עניין של שורש עבירה, מפני ששם עוסקים יותר עם גרעין שהונח מאשר עם הגוף עצמו, ששיקוציהם וגילוליהם גוף העבירה כבר נשחטו, וזה לא היה שייך בבית ראשון, שבשעת התקופה של קיום יצרה של עבודה זרה היה נידון גוף העבירה של עבודה זרה. מה שכן בבית שני, שעבודה זרה כגוף העבירה כבר הפסיד את לעת כוחו ויצרו, ונשאר רק שורש פורה ראש ולענה. שורש בעבודה זרה פורה למה? למה זה מתפתח? כפירה. ובפרשת ניצבים, כאשר משה עומד בסוף ימיו להיפרד מישראל, קוראתו איתם ברית על הכל, ונפרד מכל היצרז, מכל היצרים, גם של עבודה זרה, גם של כפירה, והזכיר עניין שורשים שעתידים לצמוח לעתיד בדורות העתידים להיות, שהוא הפירוש אשר איננו פה עמנו היום, היא הברית האחרון עם ישראל, והיינו שרק בניצבים נתפרט חשבון מיוחד על דורות עתידים, מפני שרק בה היה חשבון לדבר על שורשים, שכל כולו עניין של יפרה לעתיד, והוא שרק בערבות מואב נתפרטה נקודה זו. דברים ממש נפלאים. החידוש בעשר המכות אינו בזה שרשעים נענשו. אף לפני פרעה בו עונשים על רשעים, מבול, מהפכת סתום ועוד. החידוש במכות הוא במשקל נגוף ורפור שבו, כמו שכתוב בישעיהו, בפרק י' פסוק ח' ב', נגוף למצרים ורפור לישראל, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כל מה שנקפו בו המצרים, נתרפו ממנו ישראל וניצולו ממנו. כמו שדרשו חז"ל, של יציאת מצרים נאמר, מוציא אסירים בכושרות, פסוק בתהילים, כושרות היינו, בכי למצרים ושירות לישראל. נגוף, בכי, בכי, ורפור, שירה. בכושרות, בכי ושירות, בכי למצרים ושירות לישראל. יציאת מצרים והמכות הם דווקא על משקל זה. והוא החידוש שנתהווה אז. ולאור זה עלינו להבין את הכתוב, כל המאכלה אשר שמת במצרים לא אשים עליך. וכי מה אכפת לאחד החולה אם גם פלוני חלה באותה מחלה? איזה חשיבות בסימון המחלה שהמצרים חלו בה? אלא שהם הם הדברים. כל המאכלה שחלו הם בה, רפור הוא בשבילך. וניצול אתה ממנה. הנגוף ורפון התאחדו באותו מעשה, ולא היה סתם עונש לרשע ושכר לצדיק. כל עצם המחלה על מצרים משמשת הכרח לרפואה לישראל. מעתה מתבהר לפנינו למה נקודת ויובדם עד היום הזה נתפרטה רק בפרשת עקב ולא במקומו בשעתו, והיינו על משקל נגוף ורפון. וכשם שאשר איננו פה מיוחד לברית של ערבות מואב, ובו ההבטחה על דורות העתידים לבוא, כך נזכרה החרטת כל שריד ופליט העתידים למצרים דווקא בתוכחה אשר בערבות מואב. ואם בישראל נתחדשה אז ההבטחה של הדורות הבאים, הרי מוכח מזה שהייתה ההפך ממחלה אשר שמתי במצרים. אין שריד ופליט להם, ואין להם דורות ויובדם עד היום הזה. והדברים מתוקים מדבש ונופת סופים בזיית לשמיה, ונזכה באמת במהרה לראות את ביטול הכפירה בעולם, ויקירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרה כל ברר תשבע כל לשון, בתיקון עולם במלכות שקי ומירב ימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.